טוב, ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים בשבוע של יום הזיכרון, של יום העצמאות. 70 שנה. רבי נחמן כותב שעל ידי שתיקה זוכים לאמונה. יש שתיקה שהיא מאחדת. יצא בהשגחה פרטית שביום הזיכרון אז הנקודה המרכזית במהלך היממה הזו זה הצפירה של דקותיים לבוקרו של יום הזיכרון. חשבתי על כך שזו שעה מאוד נדירה באיכות שלה בקיום היהודי. אנחנו יודעים את המעלה הגדולה של האחדות. כדי כך שהנביא אומר, חבור עצבים אפרים אנחנו. כוונה היא שעם ישראל נמצא כולו ביחד באחדות, אז גם אם יש מעשים לא רצויים, עצם האחדות יש בה מן המעלה. כי בכל הקדוש ברוך הוא מניח לנו בזכות האחדות. וביום יום, בשגרה שלנו, מאוד נדיר העניין הזה שכל כך הרבה נשמות עושים משהו ביחד. והדומיה בצפירה ביום הזיכרון זה בעצם רגע מאוד נעלה. זה רגע מאוד גבוה. אפשר לומר על דרך ההגזמה, שמאז מעמד הר סיני לא הייתה שום פעולה שכל כך הרבה יהודים עשו ביחד באותו רגע. כלומר, ביום כיפור, כל אחד יש לו קצב אחר לתפילה, זאת אומרת, כולם עושים את אותו עניין, כל אחד בקצב שלו. אבל שכמה מיליונים באותו רגע ממש עומדים ושותקים, אני חושב שמבחינה היסטורית, פעם אחרונה שזה היה, חוץ מאשר צפירת יום הזיכרון, זה היה במעמד הר סיני. הדממה שהייתה שם. לכן זה רגע מאוד נעלה. יש כאלו שמעדיפים ברגעים האלו לומר פרקי תהילים או משניות. זה מעשה טוב, אבל זה לפספס את הגדולה של הרגע. זאת אומרת, אפשר להגיד לפני או אחרי, אבל אם באותו רגע אנחנו בוחרים במילים ולא בשתיקה, זה לרדת במדרגה. השתיקה היא המדרגה הכי גבוהה שיש. השתיקה זה האזור הרוחני שהוא עוד לפני המילים. בשתיקה יש את האמון המוחלט בריבונו של עולם. רבי נחמן מדבר על כך, אומר, כמו שמצינו במשה, כששאל על מיתת רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, השיבו לו, שתוק. כך עלה במחשבה. היינו שאתה צריך לשתוק, ולבלי לשאול תשובה ותירוץ על קושייה זו. כי כך עלה במחשבה שלמעלה מן הדיבור. ואנחנו אומר שכל קושייה שבן אדם שואל אפשר לתת עליה תירוץ. אבל התירוץ יהיה רק המבוא לקושייה היותר גבוהה. ולפעמים השתיקה היא מאפשרת לי להתחבר אל הרובד של הידיעה הכי גבוה. והרבה פעמים אנחנו מרבים בדיבור, אנחנו רוצים שיהיה לזה שכל, זאת אומרת שלקושייה שלנו יהיה לה ביאור במילים. עכשיו, המילים הן מצמצמות, המילים הן מגבילות. וכל תשובה שאתה תיתן במילים, אחרי זה תגיע שאלה יותר עמוקה, שאלה יותר רחבה. והיכולת הזו לשתוק, זה בעצם עלייה במחשבה למקום הכי גבוה. שתיקה היא גם קשורה בהמתנה. יום ראיתי אצל רבי נתן ולגותי הלכות, שכשבן אדם רוצה משהו והוא מיד מקבל את זה בלי המתנה, אז הוא מיד ירגיש את החיסרון של הדבר הבא. כל הזמן ירצה את הצעד הבא. ושום דבר לא יזין אותו. אבל כשהוא יודע את סוד ההמתנה, להמתין לישועה, או להמתין להבנה, או להמתין לתשובה, לקושייה שיש לו על השם יתברך, להמתין מתוך נתינת אמון, להמתין בשתיקה, אז כשתגיע ישועה, או שתגיע התשובה, או שיגיע המענה, זה יותר ימלא אותו, זה יותר יזין אותו. על ידי שתיקה זוכים לאמונה. זה אומר, על כן אתה צריך לשתוק על שאלה הזו, כי הוא בבחינות עלה במחשבה, שאין שם דיבור ליישב אותה. יש שאלות על הנהגת השם בעולם, שאין שם דיבור בשכל הרגיל שיכול לבאר את זה. וצריך רק להאמין ולשתוק שם. עכשיו, אני אומר את זה בהקשר של הצפירה ביום הזיכרון. אני מניח שאלו שיזדו את הדקותיים של הדומייה, הם לא הכירו את התורה הזו בליקוטי מוהר"ן. הם עשו את זה מכל מיני סיבות אחרות. אבל זה שזה יצא ככה בהשגחה פרטית, וזה יתקבל בעם ישראל, זה עניין גדול. השתיקה הזו. רבי מלובביץ' ניסה לייסד בבתי הספר הממלכתיים בארצות הברית שיהיה כל יום רגע של התייחדות עם הקדוש ברוך הוא. והוא ביקש שזה יהיה בשתיקה, שיהיה רגע שתיקה לפני תחילת הלימודים. כמדומני שמערכת החינוך האמריקאית קיבלה את זה. כי ברגע שאתה מתחיל במה להגיד, אז כל אחד מושך לאמונה שלו. כל קבוצה אתנית, כל קבוצת מאמינים, מדובר פה על החינוך הממלכתי, לא על חינוך פרטי או דתי בארצות הברית. אז הרבי בתבונתו ביקש שזאת תהיה, שהרגע ההתייחדות הזה עם הקדוש ברוך הוא יהיה על ידי שתיקה. כי באמת בשתיקה הזו, אנחנו לחשוב על השם, השתיקה הזו יכולה למלא בנו משהו הרבה יותר מכל מילה שהיא, מכל דיבור שהוא. פעם רבי נחמן אמר למישהו על ההתבודדות, הוא אמר, טוב שיהיה לך זמן מסוים של שתיקה לפני שאתה מתחיל לדבר. ולפעמים השתיקה עצמה זה סוג של חיבור. שתיקה שהוא למעלה מהדיבור. טוב, מקווה שעשיתי לכם חשק לשתוק לפחות ביום הזיכרון את הדקותיים האלו לשתוק. איפה עוד אנחנו מכירים את השתיקה אצל רבי נחמן? סופר שהוא נסע לארץ ישראל, אז הייתה שערה באונייה. וכולם שם זעקו ובכו, הוא ישב ושתק. הייתה שם איזה רבנית אחת על הספינה ואמרה לו, מה אתה שותק? הספינה פה במצב כל כך נורא. אז הוא אמר, הלוואי שגם אתם תשתקו. עכשיו, זה יכול להישמע דיבור מקנטר או דיבור ציני, אבל זה היה מה שנקרא ניכרים דברי אמת. והיא קיבלה את זה, והיא אפילו פנתה לשאר הנוכחים שיהיו בשתיקה. והיה מנח מזהה פה. כתוב, הישמחו כי ישתוקו. השתיקה היא זה אמון שמה שקורה עכשיו זה מעבר למילים, זה מעבר ליכולת שלי לבטא את מה שנאמר. יש פעמים שאנחנו צריכים לזעוק, להתחנן, להתפלל, לכאוב, עת לכל דבר. אבל לפעמים, דווקא שהכאב הוא הכי גדול, שם זה מקום של שתיקה. ואין משהו יותר גדול מאותו שכול של כל כך הרבה משפחות שביום הזה מתייחדות עם יקיריהן. יש פעמים שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו לשתוק. כתוב בתפילה של חנה, לפני התפילה של חנה, בסיפור של חנה, שזה בפרק א' בספר שמואל, כתוב שלבעלה אלקנה היו שתי נשים, חנה ופנינה. ועל פנינה נאמר, וכי עשתה צרתה. אישה שנייה לאותו גבר, אז הכינוי שלה נקרא צרה, או צרתה של הראשונה. ביטוי שם סמלי, נכון? לא צריך לנמק הרבה למה החכמים בחרו בכינוי הזה. ומה היא הייתה אומרת לה? בכל חג היא הייתה אומרת לה, קנית אפודה לילד שלך? קנית לו נעליים חדשות? איזה ציורים הוא עשה לך לאחרונה? עכשיו זה נשמע כמו אכזריות, זאת אומרת זה נשמע כמו דיבור שמעורר צער עצום ונורא. ואומרים חז"ל, פנינה לשם שמיים נתכוונה. מה זאת אומרת? אלא אפשר לבאר את זה שאולי חנה הייתה בקטע כזה של אמונה, אם ככה השם רוצה, זה בסדר, ככה זה טוב. דיבורי אמונה אמיתיים שהיא עבדה על עצמה להשלים עם המצב וקבל אותו. יש בזה מדרגה. אבל משמיים דאגו לה על ידי פנינה שהיא כל כך הרגיזה אותה, היא כל כך צוותה אותה מבחינה רגשית, כל כך קינטרה אותה, שזה גרם לה לבכות ולהתפלל בכל ליבה. במובן הזה פנינה לשם שמיים מתכוונה. במובן הרעיון. זאת אומרת שלפעמים בן אדם רוצה כן לשתוק. עכשיו אני אומר משהו הפוך מה... לכן אומר יש שתיקה ויש שתיקה. לפעמים בן אדם רוצה לשתוק ולהשלים מצבו, ומשמיים רוצים את תפילתו, רוצים את זעקתו. אז יש הבדל בין... תראו, על השכול ועל האובדן, שם אין מקום לצעקה ולתפילה. שם השתיקה היא במקום קושיות על השם יתברך, בשאלות של למה או בהתחת דברים כלפי מעלה. אז מול זה השתיקה היא כל כך נאצלת, היא כל כך גבוהה. וגם האדם הלא מאמין בהיותו בשתיקה הוא כבר מתחבר לכל עם ישראל באותם רגעים. בהיותו שותק הוא מתחבר לאותו מימד של אמונה, גם אם הוא יגדיר את עצמו כלא מאמין. ואילו בדברים אחרים, והם רוצים את הזעקה שלנו. רוצים את את התפילה. ויצא משהו טוב מהעניין הזה של תפילת חנה. כתוב שאלי חשב אותה לשיקורה. אומר על זה רשי, כי עד אז לא היו מתפללים בלחש. כל העניין של תפילת לחש בעם ישראל, תפילת עמידה בלחש, זה לומדים מתפילת חנה. יצא מזה הרבה דברים, יצא מזה ספר שמואל, יצא מזה שמואל הנביא. אז אנחנו רואים, צד אחד שתיקה, אבל לפעמים בן אדם עובר איזשהו עניין בחייו, שדואגים לו, וכי עשתה צרתה. זאת אומרת שצרתה גרמה לה לזעוק. היא כל כך הרגיזה אותה, היא כל כך אולי העליבה אותה, או כל כך פגעה בה, או כל כך הזכירה לה, העליבה אותה. מקווה שבחרנו במגוון המילים המתאימות, שגם אם היא רצתה לשתוק מתוך אמונה, זה כל כך כאב עד שהיא לא יכלה שלא להתפלל על זה. לפעמים ככה גם מסדרים לבן אדם את ה... וכי עשתה צרתה. אז יש פעמים שזה עת לשתיקה, עת לחשות. יש פעמים שזה עת לזעוק ועת להתפלל. פנינה וחנה. אם הזכרתי את העניין של חנה והתפילה שלה הייתה במשכן שילה, ראיתי עוד עניין שהוא לא לגמרי קשור לנאמר. קצת כן, הרבה לא. ההפטרה של שבת, כל שבת שבמוצאי שבת יש ראש חודש, יש הפטרה בבית הכנסת שמתחילה במילים מחר חודש. זאת אומרת שזה בא לתאר, יש שם את התיאור של הקשר בין דוד ליונתן. תאווה גדולה ביניהם. והכעס של שאול המלך על כך שיונתן מתחבר עם דוד, למרות שהוא יודע שהוא יכול על ידי זה כביכול להפסיד את מלכותו, כי אם העם רוצה דוד כמלך ויונתן הוא יורש העצר של שאול והוא חבר עם דוד, זאת אומרת שכאילו הוא מוותר על מלכותו, שאול כועס עליו. הוא משתמש בביטוי החריף, הוא אומר לו בן נעבת המרדות. הוא אומר לו אתה לבושת ערוות עמך. משתמש במילים קשות. אומר חז"ל, מה זה בן נעבת המרדות? זה מסופר שאחרי האירוע ההיסטורי שמופיע בספר שופטים, האירוע שנקרא פילגש בגבעה. מי שמכיר מכיר, מי שלא מכיר יוכל לקרוא בספר שופטים, אבל הרעיון של הסיפור הזה, שבעקבות התנהגות נוראית מצד שבט בנימין, החרימו אותם שאף אחד לא, ששום שבט מעם ישראל לא יתחתן איתם. ולאחר איזה זמן היה מצב וסכנה שהשבט הזה כמעט ייכחד מעם ישראל, אז החליטו, מצד אחד נשבעו שלא ייתנו להם נשים, מצד שני רצו להפר את זה, אז החליטו שיעשו אירוע במסגרת המחולות בקרמים בט"ו באב, שהיו מחוללים בכרמי שילה, שבני שבט בנימין יבואו ויחטפו להם בנות מהקרמים, כל אחד יחטוף לו בת לאישה. זאת אומרת, המילה חטיפה היא לא כך מתאימה פה, כי זה האירוע מתואם. זאת אומרת, הבנות שיצאו לחולל בקרמים, אמרו להם מה צפוי בהמשך התוכנית. זאת אומרת, שמי שלא התאים לה, לא הגיע. ומסופר ששאול היה ביישן, הוא היה משבט בנימין. איך מכנה אותו הנביא את הביישנות שלו? נחבא אל הכלים. ואחת הבנות ראתה שהוא לא מזיז את עצמו, כולם ניגשים, כל אחד חוטף לו אישה, והיא רואה אותו מתבייש, עומד בצד. איך לדעתכם אמור להמשיך הסיפור? זה לא פייר לשאול את זה בנות, כן. אז היא לקחה יוזמה. היא אמרה לו, היי, אתה, מה איתך? ולקחה אחריות על הקשר. זאת אומרת, ראתה שהוא לא מתפקד כמו, או לא פועל, כמו ששאר הגברים שבנים את זה. בכל אופן, הם התחתנו. רואים, בבת אחת, קיצרתי את כל הפרקים, התחתנו. עכשיו, מצד אחד, זה מעשה הצילים מצידה. אבל אנחנו רואים ששאול, בעידנא דריתחא, בשעה של כעס, הוא מזכיר את זה כאילו לרעתה, הוא אומר ליונתן, אתה חוצפן כמו אמא שלך שלא הייתה צנועה מספיק ובאה והתחילה איתי בניגוד לכללים המקובלים. זה אחד הביורים בחזל המושג בין אהבת המרדות. אתה לא מנומס או לא ערכי או לא צנוע כמו שאימא שלך לא הייתה צנוע. זה בכלל מלמד הרבה על טבע האדם. זאת אומרת שמצד אחד יכול להיות שהוא לולא היוזמה הזאת אולי אולי מתחתן. אני מסתבר שאף על פי כן היה לו בליבה, היה לו בליבו עליה. למה הזכרנו את שאול ואת בן אהבת המרדות? כי זה הופיע אתמול בהפטרה. והאירוע הזה היה בשילו. והזכרנו את העניין של פנינה שהכעיסה את חנה בשילו בשביל שהיא לא תוכל לשתוק. זאת אומרת, התחלנו בדיבורים בשבח השתיקה, כמעלה רוחנית עליונה. דיברנו על השתיקה כמשהו נפלא מאוד, והנה לומר דבר והיפוכו. שלפעמים גורמים לבן אדם שבעניינים מסוימים שלא יוכל לשתוק. מספרים שהבעל שם טוב הקדוש הגיע פעם לאיזה יהודי, שהיה מכניס אורחים דגול. והוא מסכן, היה לו תקופה קשה בחיים, היה אני. ולא היה לו מה להגיש לבעל שם טוב. והדבר היחיד שנותר לו זאת פרה אחת חולבת שמזה היה מרוויח כמה פרוטות. ושהוא ראה שהבעל שם טוב ותלמידיו יושבים שם, ובמקום להבין את הרמז שאין שם, אין שם כיבוד, חיכו לאיזה ארוחה. עכשיו, הם לא דרשו את זה ולא ציפו לזה, אבל הוא כל כך היה מכניס אורחים שהוא לא העלה בדעתו, שלמרות שהוא כל כך עני, לא לכבד אותם בסעודה, והוא עשה את המעשה הבא, ומעשה. שחט את הפרה. והגיש להם סעודה נהדרת. אבל אחרי אותו סעודה, כבר לא נשאר לו כלום בביתו. כלום ממש. יש כלום ויש גורנישט מטורנישט. כלום מכלום. שאלו את הבעל שם טוב אחרי זה. מה זה? ידעת שהוא כל כך עני, ועוד הביקור שלך העצים מאוד את עניותו. אמר להם הבעל שם טוב שאותו עני היה כל כך בהשלמה עם מצבו שמשמיים רצו לתת לו שפע. היה צריך שהוא יבקש את זה. צריך לבקש את זה. הוא כל כך היה מאמין, כל כך רב התחזקות שהוא לא ביקש את זה. תמיד היה בהודעה, תמיד היה בהשלמה. כי גם תמיד המצב, למרות היותו קשה, איכשהו עוד נסבל, היה אפשר להתנחם בפרוסת הלחם האחרונה, אפשר להתנחם בפרוטות המעטות שהחלב מהחליבה היומית הכניסו. הרב הלשן, בעקבות הביקור שלנו, הגיעו מים עד נפש לגמרי, ואז הוא זעק אל השם. כמו בסיפורים היפים, שם נפתח השפע. איזה התרחשות, הגיע מישהו, ביקש לסחור איתו, ונהיה עשיר גדול. אבל כביכול, הוא היה צריך לעבור דרך המקום הזה של הצעקה. דרך המקום הזה של הבקשה, דרך המקום הזה של הגעגוע. אז אם ככה, מתי יש מקום לצעוק ולבקש? או מתי המקום הוא לשתוק? קודם כל עשינו הבחנה אחת. יש לצעוק ויש להקשות אל השם. למה? רצון להבין את הנהגתו. עכשיו, גם ברצון להבין את הנהגת השם, יש דברים שעליהם נאמר. דע מה שתשיב לאפיקורס. יש שאלות, ואתה יכול ללמוד איך לענות עליהן. ויש שאלות שאין שם העומק הרעיוני לא יכול להתלבש במילים. זה דעת שהיא למעלה ממילים, למעלה מאותיות. ועל זה נאמר, כל בעיה לא ישובון. בטרימינולוגיה הנחמנית, רבי נחמן קורא לזה, אומר, יש שאלות שזה מתוך העולם הזה, ויש שאלות שמהחלל הפנוי, זה כביכול מההסתר של הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה, בשביל שיוכל להיות עולם. אומר, ואת השאלות של החלל הפנוי, חלל פנוי זה מונח קבלי, זה כביכול מצב רוחני שאין שם גילוי אלוקות. ואפשר לעבור עליו רק בשתיקה. אין שם מילים. ולפעמים הצער של השכול זה באמת העניין של השתיקה. אומרים שהרבי מלובביץ' היה מתייחס ומסביר ומבאר כמעט כל נושא שבעולם. בטוב טעם, בהעמקה, בחוכמה, בינה ודעת, שזה ראשי תיבות חב"ד. על השואה הרבי כמעט לא דיבר, לא ניסה לבאר. אומר, אנחנו לא נתיימר לבאר את הנהגת השם. שם הרבי שתק. זאת אומרת, זו אותה שתיקה של יום הזיכרון. שיצא בהשגחה פרטית, שכביכול העניין הטקסי, העניין הממלכתי, חוץ מאשר הטקסים, זה כבר היה הדקותיים האלו של השתיקה. זה השתיקה שמחברת לאמונה. אחרי זה, מול הכאב לבוא לשתיקה, אבל מול ההודיה לבוא במילים. חשבתי על זה שהרבה פעמים ההתייחסות ליום העצמאות זה כמו התייחסות לחיים שלנו. מה הכוונה? יש בן אדם אומר שעד שהמציאות שלי לא מושלמת בכל ההיבטים, אני לא מודה על כלום. אני ממתין. רק שהמציאות תהיה מתוקנת במלאותה, נכנס אספיים להגיד תודה. יש מי שאומר, מוכן להגיד תודה גם על המצב החלקי. והעבודה שלנו היא להודות גם על מה שכבר מאיר, ולבקש ולרצות לתקן את מה שעדיין לא. אבל יש תפיסה שאומרת שעד שזה לא מתוקן לגמרי, אין על מה להודות. אחד העיתונים בשבת עשו מוסף שביקשו מכמה אנשים, מן הסתם 70, שזה, לא ראיתי את זה בעצמי, רק ראיתי הפניה לזה, שכל אחד, אנשי רוח, סופרים, עיתונאים, כל אחד יכתוב מכתב למישהו מאנשי ציבור שכבר אינם. אחד כתב לבן גוריון מכתב, אחד כתב... אז יהודה משי זהב, שהוא יושב ראש ארגון זקה, שהוא במקור היה מנערי העדה החרדית, הוא כתב מכתב לדוד שלו, כנראה, לא ידעתי שהוא ממש דוד, לרבי עמרם בלוי. עמרם בלוי היה ראש נטורי קרתא בירושלים. אחד הקנאים הכי גדולים שלחמו במדינת ישראל. אז אני רוצה להקריא לכם את המכתב שכותב יהודה משי זהב לדוד שלו, עמרם בלוי, שכבר נפטר הרבה שנים קודם, אינני יודע באיזה שנה הוא נפטר, אז אני קורא את הדברים. בצעירותי הייתי חייל קטן במערכה, עת הצטרפתי להפגנות, סליחה, את הכותרת, לכבוד דודי היקר. הרב עמרם בלוי, זכר צדיק לברכה, מנהיג נטורי קרתא. בצעירותי הייתי חייל קטן במערכה, הצטרפתי להפגנות שאתה עמדת בראשם. אם זה מדי שבת, בהפגנות נגד חילולי שבת, או באמצע השבוע נגד כל פרצה אחרת. אתה היית בשבילי הדמות של המצביא, המנהיג, הלוחם ללא חת וללא פשרות על עקרונות היהדות. אני זוכר איך עמדנו משתאים כל פעם מחדש נוכח המכות שהיית מקבל באהבה מידי השוטרים. לא ברור פה בניסוח האם השוטרים הכתיפו לו באהבה או שהוא היה סופג אותם באהבה. ונראה שהוא היה סופג אותם באהבה. או כשהיית נאסר שוב ושוב, גדלנו על סיפורי הגבורה שלך, כדוגמת הכנסת ראשך לחלון מכירת כרטיסים של קולנוע אדיסון בירושלים כדי למנוע חילול שבת. זה נחמד, כאילו בחור הקטן של הזה לטרוף אותה. שמסביב עיקו בך בעלות עד שאיבדת את הכרתך. על ברכך גדלתי וחונכתי, מפיך שמענו שוב ושוב על הסכנה הגדולה התמונה במדינה הציונית, עד כדי כך שלא פעם ביקשת לעבור את הגבול ולחסות בצילה של ממלכת ירדן. שמענו על גזירות השמד של השלטון הציוני שכל מטרתו היא להעביר את עם ישראל על דתו ואמונתו. שמענו את הזרותיך שלפיהם תוך כמה שנים לא יישאר שריד ופליט מעם ישראל. למדנו ממך על החשיבות של ההתבדלות מכל מה שקשור למדינת הציונים, לא ליהנות ממקורותיהם ותקציביהם, וכל המשתתף בבחירות לכנסת המינים כאילו עובד עבודה זרה, רחמנא ליצלן. זוכר אני שאמרת פעם שהציונים הם השונאים הכי גדולים שיש לעם היהודי בעולם, גרועים יותר מהיוונים שבאו להשמיד את עם ישראל. עכשיו שימו לב שהנושא הוא פה זה לא לגנות את רבי אמנון בלוי, זה רק הוא רוצה להעביר לו מסר איך הוא רואה את הדברים. אז חשוב לציין שגם בראש אין צורך לנהל דיאלוג עם הנאמר. בדרשותיך הרבות באספות ציבוריות הייתי מזדעזע מסיפורים על אירועים שונים במהלך מסע השמד שניהל המשטר הציוני. גזירות הקנטוניסטים קראת עליהם, אמרת שהציונים אשמים בכל הצרות של עם ישראל, כולל השואה האיומה ונוראה. מי שבגרתי, בלעת האמונה בשיטתך ובדרכך, הייתי גם אני מעורב בארגון של הפגנות ומחאות, נצרתי אין ספור פעמים, ועצמותיי רוסקו ממכות העלות של הקלגסים הציונים. על עצמו הוא לא כותב זה היה באהבה. אבל אתה חינכת אותנו שכל סימן אדום בגוף ממכות אלו הוא דרגה וצלש בסולם הדרגות, הנעלה של מסירות נפש, ולכן לא הרגשנו את הכאב. כיום לאחר 70 שנות מדינה ציונית, רחמנא ליצלן, הנני שמח לבשר לך דודי היקר, שחששותיך התבדו. יש לנו מדינה יהודית ציונית נפלאה ומדהימה, המשמשת דוגמה ומופת לכל מדינות העולם, היא פורחת ומשגשגת, כמעט בכל תחום, בביטחון, בכלכלה, בחינוך, בבריאות, בקליטת העלייה, וגם ביהדות. כ-7 מיליוני יהודים, מעל 50% מהעם היהודי כבר גרים במדינת ישראל. בירושלים לבדה אנו מתקרבים למיליון תושבים, מה שלא בטוח שהיה אפילו בתקופת בית המקדש. מי היה מאמין שכעבור 73 שנים מהשואה האיומה שבה עם ישראל כמעט נכחד, רחמנא ליצלן, וכמעט לא נשאר זכר מעולם התורה והחסידות, יהיה לנו מדינה יהודית משלנו, מדינת ישראל. מדינה שבה עולם התורה יגיע לסגסוג שלא היה כמור בהיסטוריה של עם ישראל, מאז חזקיהו המלך לא היה כל כך הרבה לימוד תורה בארץ ישראל כפי שיש היום. ותתפלל לשמוע מי הוא תומך התורה הגדול בעולם, השלטון הציוני, בכל שנה ושנה משקיעה ממשלת ישראל מיליארדי שקלים בעולם התורה. קשה להאמין שרק לפני 75 שנים, לא לפני מאות שנים, יהודי לא מצא מדרך לכף רגלו. אף אחד לא רצה אותנו. היינו העם הנחות והבזו ביותר, התגלגלנו בין מחנות ההשמדה ליערות אירופה כחיות הנתונות במלחמת קיום יומיומיות. עם תום המלחמה נוראה שב כל פליט ופליט לביתו, למדינה שלו, עולם היהודים היו היחידים בעולם שלא היה להם לאן לחזור. לא בית ולא מדינה, שהוקמה מדינת ישראל. דורות רבים של יהודים חלמו על מדינה, והנה אנחנו זכינו במה שרבים לא זכו, מדינת ישראל קמה והייתה כנגד כל הסיכויים. תראו איך הוא כתב בבורית, זה מאוד משמעותי, מי שמכיר את הסיפורי רבי אמנון בלוי. מי יגלה אפר מעיניך? דודי רבי אמנון, מנהיג נטורי קרתא, לראות שמדינת השמד הציונית, 73% מהאזרחים מדליקים נרות חנוכה, 78% צמים ביום הכיפורים, באומרת הסליחות האחרונות ליד הכותל המערבי, משתתפים בכל שנה, מעל 200,000 איש. כמה היית צריך להילחם על כל כביש וכביש בשכונות החרדיות שיסגרו בשבת? כיום קשה להאמין שאפילו רחוב 100 שערים וכיכר השבת נסגרו רק אחרי אין ספור הפגנות שאתה הובלת. במלאת 70 שנה למדינה הציונית יש בשבע ערים שבראשם עומד נציג חרדי והכבישים שלהם סגורים בשבתות ובחגים. אני רוצה כבר להגיע לסוף, כי למרות שאתם סבלניים, ואז הוא מספר גם ששני הילדים שלו, ילד אחד בגולני, ילד אחד בצנחנים, קיבלו... טוב, אני רק אומר לכם את התהליך שאני עובר בראש, רציתי לקצר, החלטתי להאריך, ושוב לקצר, ונקרא את הגרסה המלאה. זה קצת ביטחון. כמה זה עוד ארוך? 3 דקות, 4 דקות. לא כל יהודה משי זהב כותב לדודו רבי אמן בלוי מכתב. אמנון נטור הכרתה שאותו היינו שרים בכל רם בהפגנות, אמר כי בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים, בחוקותיהם אין אנו משתתפים, בדרך התורה נלך באש ובמים לקדש עם שמיים. היינו מקבלים מכות ואף נסרים ובטוחים שבכך קידשנו שם שמיים ברבים, ושמקומנו בגן עדן מובטח. והנה במדינה הציונית דרגת מסירות נפש הגיעה למקום הנעלה ביותר, דוגמת מי שמהווה את הסמל למסירות נפש, התנא האלוקי רבי עקיבא. קרוב ל-24,000 חיילי צה"ל נהרגו בעת שמסרו את נפשם לקידוש השם. זה המספר השנה, בין 23,000 ל-24,000. בהגינם בנפשם ובגופם מדינת ישראל ולעם ישראל. לו היית יודע איזה נוער נפלא יש כאן, כמה פעמים בשנה אלפי בני נוער שגדלו וחונכו במדינה הציונית מתכנסים ליד שריד בית מקדשנו ונשבעים על נכונותם למסור נפשם על קידוש השם בהגנה על המולדת ועל עם ישראל. כמה דמעות הזלתי בעת עומדי במעמד זה כשראיתי את שני בניי מתגייסים, אחד לגולני ואחד לצנחנים. אף אחד לא כפה זאת עליהם, הם עשו זאת מרצונם הטוב והחופשי. מדינת סדום ועמורה, כך כינית במאמריך בעיתון החומה של נטור, הכרת את המדינה הציונית. אז שמע דודי רבי אמרם, כמה רוע של סדום יש במדינה הזאת, המדינה המובילה בעולם במספר ארגוני החסד הקיימים בה. הראשונה להציע עזרה וסיוע בכל אסון בעולם, מדינה ממחישה בפועל את המושג של ערבות הדדית, של כל ישראל ערבים זה לזה, המדינה הציונית עושה כל שביכולתה כדי לעזור לכל יהודי באשר הוא בעצרה ומצוקה, ולפעמים גם תוך כדי סיכון במבצעים שמעבר לכל דמיון, כדוגמת מבצע ביונתן, ולא רק זאת, אלא שרוב ארגוני החסד הגדולים במדינה הציונית נוסדו על ידי אנשים חרדים, יצרה, עזר מציון, ארגוני הצלה, זקה שאני עומד בראשו ועוד ועוד. את הארגונים האלה מאיישים אלפי חרדים שהמדינה הציונית לא הספיקה להעבירם לשמד ומקדשים של שמיים בעולם. אז תנוח דודי רבי אמרם, במדינת הכוכי בעצם ידי כשיש חשש לבצורת שר החקלאות מארגן תפילה המונית ליד הכותל המערבי, כך היה בחורף האחרון. כדי להתחנן להורדת גשמים, זו מדינה ש-100% של היבול החקלאים מפרישים תרומות ומעשרות כדין. מדינה שתומכת כלכלית בחקלאים שומרי שמיטה בהיקף רב. אז תנוח דודי רבי אמרם על משכבך בשלום, כבר לא צריך ללחם. אמנם הדור שלך חשש בצדק, אך לאחר 70 שנה, מדינת ישראל בעזרת השם היא דווקא שמצילה ומגינה על עם ישראל, והיא המקום הבטוח והטוב ביותר לחיות, כי יהודי שומר תורה ומצוות. אז תודה ליהודה משי זהב, תודה לכם על הסבלנות, אבל בעיקר, אני מקווה שקראתי את זה בהתאמה המתאימה, בעיקר אני אומר את זה בהקשר שיכול לבוא בן אדם ולומר טוב על המדינה, זאת אומרת שיש לו את היכולת הזו לראות את הברכה הקיימת וגם את החסר, להודות על הקיים ולזעוק על העתיד. אז זו הזדמנות גם לשאול מה קורה אצלנו בחיים. זאת אומרת, לפעמים עניינים לא רצויים שנוגעים בציפור נפשנו גורמים לנו להיכנס לסוג של מצב רוח שבפועל מתעלם מכל הטוב המתרחש. הוא הזכיר פה גם את חזקיהו המלך יהודה, שחזקיהו המלך זה תיאור, זה דוגמה למלך שבימיו לימוד התורה היה מאוד נרחב. והיום במספרים זה יותר מאשר חזקיה המלך. אני רוצה לומר משהו על חזקיה המלך יהודה. חזקיה מסופר שהוא לא רצה להתחתן. היום הזכרנו חתונות. כל שיעור אפשר למצוא לזה סיבה. היום הסיבה הייתה איך שאול המלך מצא את השידוך שלו. אמנם זה היה שולי בשיעור, אבל אולי הכי פיקנטי. איפה היינו? חזקיה המלך. חזקיה המלך לא רצה להתחתן. וחלה את חוליו שהוא עמד למות בו. בא אליו הנביא ישעיהו ואמר לו, צווה לביתך, כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, כי לא רצית להתחתן. למה חזקיה המלך לא רצה להתחתן? מה הסיבה? איך הוא ידע את זה? היה לו רוח הקודש, היה לו נבואה, היה לו יכולת חיזוי של העתיד. והוא, ביכולת חיזוי של העתיד, יש אנשים שהם שרלטנים, יש אנשים שהם מדומיינים. הוא היה מבעלי היכולת של הראייה הצלולה. הוא ראה שיהיה לו בן רשע מעין כמור. ראה שיצא ממנו מנשה, מלך ישראל, שנאמר שלא היה מלך רשע כמותו. אז הוא החליט לא להתחתן. זאת אומרת שהוא בעצם, הוא רוצה לא להתחתן, לשם שמיים. בכל זאת, מה הנביא אומר לו? אתה מתערב בעסקים שלא שלך. התורה לא ניתנה בשביל שאתה תשתמש ביכולת ראיית העתיד שלך ולהחליט מה מתאים לך, מה לא מתאים לך. אתה מתערב בחשבונות האלוקים. או בניסוח שמופיע בגמרא בארמית, הוא אומר לו, בעדי דקב שרחמן על המלאך. בדברים שכיסה הקדוש ברוך הוא, ועדיין הוא דברים, את העתיד הקדוש ברוך הוא מסתיר, אז אל תתערב שם. מה זה תמים? וזה באמת על המושג תמימות, אומר רש"י, תמים תהיה עם השם אלוקיך שלא תחקור אחר עתידות. שתקבל בתמימות את דבר שבא עליך. למה בן אדם רוצה לחקור אחר עתידות? לדעת את העתיד, זה כביכול לשלוט במציאות. אבל כמה שאתה יודע את העתיד, אתה יכול לראות רק פרק אחד קדימה, שני פרקים קדימה. ולפעמים אתה, בהתערבות שלך, משבש את כל המכוון. ואם אתה לא מנסה להתערב, אתה נותן לתמונה השלמה להתרחש. אז הוא קיבל את זה. והוא התחתן עם ביתו של ישעיהו הנביא. אמר לו, אם אתה כבר מדבר, אז עדתך על ביתך. אמר לו, לי מתאים, רק בוא נשאל אותה. אמר, גם לי מתאים. סך הכל שידוך עם המלך זה שידוך טוב. זה גם היה אדם טוב. אבל הפעם זה היה לפי התקן, הוא התחיל איתה. הוא יזם את זה. זה בעצם שני סיפורי שידוכים של מלכים. אחד ביישן, ואחד צופה את העתיד. ובאמת, כמו שהוא צפה, יצא מנשה שנאמר עליו שלא הרשיע כמותו. אלא מה? שהוא רק פרק אחד קדימה. ממנשה יצא מלך, נכדו של מנשה היה יהושיהו המלך, שנאמר שבכל תולדות עם ישראל לא היה מלך צדיק כמותו. שהתקנות הכי חשובות שנעשו בעולמה של היהדות, שתקפות עד ימינו, זה היה התקנות של יהושיהו המלך. אז אם הוא היה בעצם נשאר בתוכנית המקורית לא להתחתן, הוא היה מונע את מנשה, ובעצם היה מונע את יהושיהו. אבל הוא לא יודע שיש יהושיהו, הוא יודע שיש מנשה. זאת אומרת, זה לכל אחד בחיים שלנו. מנשה זה יכול להיות גם אירוע לא רצוי, נקרא לו בשם הקוד מנשה. ולפעמים בן אדם בעקבות מציאות של מנשה בחייו, לא יודע, יכול למאוס בחיים. או במקרה הזה למאוס בלהביא חיים. אבל הוא לא רואה שמנשה יוצא יאושיהו. זה העניין של לתת אמון. כל דוד רחמנא לטב עביד. בשביל זה אין כל כך ערך להשתמש ביודעי נסתרות. על זה הוא ממה נפשך. אם הוא שרלטן היודע נסתרות, אז ודאי שלא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים, אין ערך להשתמש בידי נסתרות שכן רואים. כי מה שהם רואים, אם ראייתן צלולה, הם רואים פרק אחד קדימה. אני כן אמור לעשות בירור, אם זה בהקשר של שידור, להקשיב לעצמי, מה אני מרגיש, מה עולה בתוכי, מה... יום סיפרה לי מישהי על ביטול נישואין לפני החתונה. זה דבר שקורה מפעם לפעם, אבל הסיפור היה מעניין. מה היא סיפרה לי? ששבועיים לפני החתונה הם היו צריכים לבוא באיזה שבת יחד, ושמתקשר אליו לתאם ביום שישי, היה שם איזשהו כעס, והוא טרק לה את הטלפון. עד לפה זה בסדר, כדרך בני אדם. טרק לה את הטלפון. אז ניסתה לדבר איתו, או איתה, או מישהי במקומה, ניסתה לדבר, אמרה לו, צריך לדבר על זה, תמות אותו מתחתנים, זה עוד שם. אמר, אני לא רוצה לדבר איתה, אני תפגש בחתונה. זה על אותו צליל, כמו שאנשים בשעת מריבה מה אומרים? נפגש ברבנות, זה ממש אותה מנגינה. סיפור כזה אף פעם עוד לא שמעתי, נפגש בחתונה. זה אומר לא, נפגש עם עצמך. זהו, זה המשפט, נפגש בחתונה. אז הנה, למדתם מטבע לשון חדש. למה הזכרנו את זה? דיברנו על השידוך של שאול המלך, על השידוך של חזקיהו המלך. אחרי זה הזכרנו רואי נסתרות. אבל פה הזכרתי על מישהי שביטלה את החתונה שלה, לא בגלל רואי נסתרות, אלא כי הקשיבה לליבה. אז רציתי לומר שגם אם בן אדם ראוי לו להקשיב מה הוא מרגיש, שזה בסדר, זה תקני להקשיב פנימה. תודה שחייכתם ברגע המתאים. תנסו את זה בשעת מריבה, לומר, אני מפגש בחתונה. הטעמים? טעמי המקרא, זאת אומרת הצורה שבה מנגנים את הטקסט, יש לה משמעות גדולה. לא רק התוכן הנאמר בטקסט, אלא הצורה שבה זה נאמר. תודה לך. אספר לכם בדיחה ששמעתי. אבל תצחקו כבר גם אם זה לא ממש מצחיק. אחד רואה שניצל יושב על שפת הים עם חכה. שניצל עם חכה. אומר לו, מה זה? אומר לו, מה, אף פעם לא ראית שניצל דג? עכשיו, אני ניסיתי את הבדיחה הזו, ראיתי שיש שלושה שלבים בצחוק. שלב ראשון זה צחוק, לא ממש מבינים מה הוא רוצה. שלב שני, קלטו, וזה קצת מצחיק. ושלב שלישי, איז לספר בדיחה כל כך אינפנטילית ברבים. וזה הצחוק החזק. ולפעמים בשיקולי עריכה, א' זה הבדיחה שיש לי בן שיש לו עיתון ילדים, וכל פעם הוא הולך אחרי עד שהוא מספר לי את כל הבדיחות שם. ואתמול הוא סיפר לי כמה, וזה היחידה שזכרתי. היא הכי, אבל הנה, תראו איך היא פועלת. עכשיו אנחנו בשלב השלישי של הצחוק. תודה לכם. אתה כבר ראית שניצל דג? קיבלתי את הביטחון אחרי שראיתי שהמשפט ניפגש בחתונה גם על החיוך. אז אמרתי, בואו נלך כבר על על התדר. עכשיו, יש לזה עוד קשר לעניין של המילים שישעיהו משתמש בהם מול חזקיהו. חזקיהו אומר למה הוא לא רוצה להתחתן, ואומר את המשפט ועד הידי קו שרחמן על המלאך, בעניינים שכיסה הקדוש ברוך הוא, הכוונה היא את מה הקדוש ברוך הוא כיסה? כיסה את העתיד, אל תתערב שם. תן לזה להיות לא ידוע. רבי אליהו כיתוב, אחד מחכמי ישראל בדור האחרון, שכתב ספר שנקרא ספר התודעה. ספר שכדאי שיהיה בכל בית, כי הוא מבאר לפי לוח השנה העברי כל חג מה עניינו, מה עושים בו, מה זה ל"ג בעומר, מה זה פסח שני, מה זה שבועות, מה זה צום 17 בתמיד. כל לוח השנה היהודי, ראש חודש, שבת, עם גם קצת מהמקורות, עם הדרכה מעשית, סיפורים אותות העניין. זה ספר יסוד. ספר התודעה, וזכה להצלחה בלתי רגילה. והוא טוב, הוא יסודי, הוא נמכר בממש מאות אלפי עותקים בכל העולם, בכל השפות, בכל התפוצות. זה ספר יסוד בארון הספרי יהודי. ספר התודעה. אחרי קום המדינה, הוא הלך לשאול, הוא כתב פרק על יום העצמאות. הוא הלך לשאול את הרב שלמה זלמן אוירבך אם להכניס את הספר הזה. כי הנושא של יום העצמאות, הציבור החרדי והדתי, זה מאוד טעון. זה נושא לשני הצדדים זה טעון. זאת אומרת, אלו שמכבדים את היום לא מסוגלים להכיל את מי שהיום הזה לא מאיר לו, ומי שהיום הזה לא מאיר לו לא מסוגל להכיל את מי שזה מאיר לו. אז הלך לשאול אותו אם... אז אמר לו... והוא כתב פרק הדין שהוא קרא לו בעד הידי קו שרחמן על המלאך. אותם מילים שאומר ישעיהו לחזקיהו, הוא בעצם כתב על המדינה, אומר בוא תתייחס למה שיש עכשיו, תודה על הקיים, וגם אם יצא מזה לא טוב או יצא מזה, בוא תהיה בה. הרב שלמה זלמן אוירבך, שהיה אדם מאוד גם מתון ומאוד פיקח, אמר לו, אל תכניס את הספר הזה, כי אז יחרימו אותך, יתחילו מחלוקות עליך. אמר לו, אבל במהדורה האנגלית, הציבור האורתודוקסי האמריקאי הוא יותר פתוח לרעיונות הללו מאשר הציבור החרדי הישראלי. ועד היום ככה זה. במהדורה העברית של ספר התודעה אין את זה, אפשר להשיג את זה כתדפיס נפרד, ובמהדורה האנגלית יש את זה. אבל זה יכול להיות בכלל ככותרת להתבוננות בחיים שלנו. בדברים שכיסא הקדוש ברוך הוא, תניח להם. כיסא הקדוש ברוך הוא זה גם כמו שהתחלנו את השיעור, זה השתיקה של השאלה הכי נוראה, זה אמא שמאבדת את בנה בקרב, או בכל דרך אחרת זה כאב בלתי נסבל. כרגע אנחנו מדברים על יום הזיכרון. השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וגם שם. תהיה בתמימות, זה היה רצון השם. רצון השם זה לא אומר שאתה בהפקרות, זה לא אומר שאתה בחידלון, אבל זה אומר שאתה בקבלה. אז הזכרנו בשיעור את מעלתה של השתיקה. בדומיית יום הזיכרון. זאת אם מישהו רוצה לעשות איזו התכוונות, זה פשוט להתחבר באותם רגעים לאמונה שהיא מעל לכל המילים. אמונה שהיא נתינת אמון. אמונה זה גם הוקרה לכל אותם נשמות יקרות שאינם איתנו. אמונה ואמון. אחרי שדיברנו על ההקשר הזה שלפעמים גורמים לבן אדם שהוא לא יוכל לשתוק, כמו הסיפור של חנה ופנינה. כביכול הוא צריך לבקש את זה, שזה גם הבנו את הסיפור מהבעל שם טוב, של אותו מכניס אורחים, שרק שנשאר ממש בלי כלום, זעק את זעקתו אל ריבונו של עולם. כרגע אנחנו רק מדברים על כך שאיזה חלקים קיימים במפה הרוחנית. אחרי זה, לסדר את זה או להיות בהבנה של זה, כל אחד יכול להמשיך לברר את זה. אחרי זה הזכרנו גם את העניין של שאול המלך, כיוון שהזכרנו כבר את שילה ואת השידוכים, הזכרנו את חזקיה המלך יהודה, בהקשר הזה שלפעמים פרק אחד קדימה נראה נורא והיום, אבל שלושה פרקים קדימה אנחנו מבינים שזה חלק ממה שהיינו צריכים לעבור ולתת את האמון על כך. תודה על הקשב, תודה על היותכם, תודה על הפנים המהירות, תודה על הלב הפתוח. שנזכה בעזרת השם לעצמיות, לעוצמה ולעצמאות של גילוי הנשמה. חודש טוב ומבורך, חודש אייר, שהראשי תיבות המקובלים של השם, של החודש הזה, זה אני השם רופאיך. את השם, שבוע הבא נרחיב על זה. זה חודש הרפואות.